الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, טוב באלול, י"ז באלול, תשפ"ג, מסכת קידושין, דף חף א', השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום יום טוב במגילת תענית שניטלו הרומאים מיהודה וירושלים, שהיו מענים ומתמים את היהודים והטילו עליהם עוצר. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא, רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה, שלטה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים השטה בכ"ה בטבת. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו הגדולה תגן על בני משפחתו ומשפחתנו ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש מאטוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני, 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 זכור דבר לעבדך לאשר יחלתני. למדנו בסוגיית הגמרא בדף חף במסכת קידושין על הדרשה מן הפסוק, כי טוב לא ימח, ימח במאכל, ימח במשתה, ואומרת הגמרא שאם האדון אוכל פת נקייה עליו להעניק גם פת משובחת כזו לעבדו, ואין הוא רשאי להכילו פת כיבר, וכן הלאה. לסיום אומרת הגמרא את המשפט הידוע, מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. בעלי התוספות מקשים מדוע הגמרא קוראת למצב זה שבו על האדון להשוות את תנאי העבד לתנאיו שלו, כאילו האדון הפך לעבדו של העבד, והרי תנאיהם שווים וזהים. תרצים בעלי התוספות כי פעמים אין לאדון אל הכר אחד בלבד, ובמקרה זה בא לידי ביטוי עליונותו של העבד על אדונו, שכן האדון מחויב למסור את הכרית לעבדו, ואילו הוא יניח את ראשו על הקרקע. כן אמרה הגמרא כי כל הקונה עבד קנה אדון לעצמו. ונשאלת השאלה, מדוע אומנם כאשר ברשות האדון כרית אחת בלבד, הרי הוא מחויב לעמידה לרשות עבדו, וכי איזה היגיון יש בדבר ששינתו של העבד תערב עליו בנעימים, בעוד אדונו מתייסר על הקרקע? גאון הצדיק רב מאיר חודש זצ"ל השיב על כך באופן נפלא ואמר, כי ירדה התורה לסוף דעתו של העבד האומלל, כאשר הוא יקלה למצב שבו לרשות האדון עומדת כרית אחת, והאדון נשען עליה, צערו וכאבו של העבד יעלו על גדותיהם, ההשפלה וחוסר העצמאות הכרוכים בעבדות יבואו לידי ביטוי ביתר סט ועוז במצב זה, שבו הוא מחוץ לביתו ואינו כבעל הבית. ביש מזל התלוי בדעת אחרים, יוצא איפה אם כן ששינת העבד על גבי הקרקע קשה פי כמה משעינת אדונו על גבי הקרקע, לכן ציוותה התורה את בעל הבית, תן את כריתך לעבדך ושנת על הקרקע. אלה הדברים מתוך מאורות הדף היומי, והנה הגענו בסייעת הדשמיה הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות שלמדנו בערב שבת קודש פרשת כתבות תשפ"ג בדפים י"ט וכ'. בסיום השיעור אז שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לרב נחמן בר יצחק, מדוע אין לבאר שמה שמבואר בברייתא שאלמנה נמכרת הוא מקידושי יעוד, ומה אם כן הכוונה באלמנה? והתשובה, משום שסובר שלכול העלמא מהות הראשונות לקידושין ניתנו, ואם כן, אף אם יעוד אירוסין עושה, נמצא שקידושין אילו על ידי אביה, ובוודאי אינו יכול לחזור או למוכרה, אלא הכוונה מקידושין רגילים הוא כרבי אליעזר שאפשר למכור אחר רשות, אבל לא אחר שפחות. שאלה שנייה, מה לימדנו רבי ינאי בדבריו שאין יעוד אלא מדעת והתשובה? שלכן אין לייעד אישה לבנו קטן לפי שאין ייעוד אלא מידת, ובאופן אחר שצריך לידע את העמה שהוא רוצה ליעדה. שאלה שלישית. אילו בית דברים הוכיח רב נחמן מדברי רב יוסי ברב יהודה בתשובה שיכול אדם לומר לביתו הקטנה צאי וקבלי קידושייך ושהמקדש במלווה שיש לו עליה משכון מקודשת. שאלה רביעית. האם שייך לייעד סמוך לשקיעת החמה ומדוע בתשובה? לחכמים כן, כיוון שמתברר למפרע שהתקדשה לו בכסף מקנתה, ורבי יוסי ברבי יהודה לא, כיוון שצריך שעות בכדי לעשות עמו שווה פירוטה, שבמחילה על כך היא מתקדשת. שאלה חמישית. מניין ללמד שיכול לקדשה לפסולים ותשובה לחכמים? מי לאמה, שפעמים שאינו מוכרו אלא לאמה, ולרב לזר מאים רעה, שראה בנשואיה. שאלה שישית. מה לומדים ממילות הפסוק בגפו ייצא, לתנקם שאינו יוצא בראשי איברים, ולרב לזר בן יעקב ללמד, שאם אין לו אישה ובנים, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית. שאלה שביעית. מהו הפקה של שביעית ומדוע נקרא כך? אומרים התוספות, איסור הקל שבא והיינו איסור סחורה שנלמד מלאוכלה ולא לסחורה, והוא איסור עשה בלבד. שאלה שמינית, מדוע כתב התנה, שאם לא שב בתשובה לבסוף מוכר את ביתו, והרי לא הוזכר כן בפרשה, והתשובה, להשמיענו שעדיף לו למכור ביתו מאשר להלוות בריבית, משום שבביתו ככל שיערך הזמן, יפחת הסכום שצריך לשלם בכדי לבדותה, ואילו בריבית ככל שיערך הזמן יגדל הסכום שצריך לשלם. שאלה תשיעית. מניין למסקנה שמשביח העבד נבדה מכסף מקנתו ואם מוזל, אז כפי שניו והתשובה, משום שכתוב עם עוד רבות בשנים מכסף מקנתו, ואם מעט נשאר בשנים כפי שניו, הכוונה, לאם נתרבה כספו של העבד או נתמעט. השאלה האחרונה הייתה, האם עבד עברי הנמכר לאקום ומוכר בית בבתי הרי חומה נגלים לחצאין והתשובה? עבד עברי לרב ששת אינו ניגע לחצאין, ומוכר ביתו לרבי שמעון ניגע לחצאין, ולחכמים אינו ניגע לחצאין. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עודות אשר למדו בדפינו היומיים, דפים י' וח' במסכת קידושין בערב שבת קודש פרשת כי תבוא תשפ"ג. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע. טוב באלול י' זין באלול תשפ"ג עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף כ"א. במסכת קידושין השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ' עמוד ב'. בשורה הראשונה מן השורות הרחבות, בסוגריים ומן המילים סימן, עבד, בית, חצאין, בית, עבד, קרובים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בסוגיות שלפנינו דנה הגמרא בדיני פדיון עבדים ובתים בערי חומה, אם הפדיון יכול לעשות גם לחצאין, דהיינו כאשר משלם רק חלק מדמיהם, וכן אם גם קרובים יכולים לבדות. וסימן לכל הסוגיות דלהלן, עבד הנמכר לגוי, בית ערי חומה אם נגלים לחצאין, בית ערי חומה ועבד הנמכר לישראל אם נגלים בקרובים. וכל הסוגיות הללו הם של רבונה בר חיננה מרב ששת מלבד הסוגיה האחרונה. המוכר שדה אחוזה, דהיינו שדה שירושה לו מאבותיו, מחלוקת ארץ ישראל לשבטים, חוזרת היא ביובל למוכר, וכן יכול לגואלה מאם הקונה אחר שעברו שנתיים מהמחירה על ידי חישוב בכמה נמכרה וכמה שנים היה מהמחירה עד היובל, ולפי זה, מה הסכום שניתן עבור כל שנה וכמה שנים נשארו עד היובל, ואת הסכום הזה צריך לתת כדי לגאול, אולם זכאי לגואלה רק אם הוא משלם את הסכום המלא שצריך לשלם ולא כאשר הוא גואלה לחצאין בלבד, היינו שמשלם רק כנגד מקצת מהשנים שנשארו עד היובל, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי, פסוק חבב, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, ודרשו במסכת ערך בדף למד עמוד ב' כדי גאולתו שאינו גואל, אלא אם נותן את כל שיעור גאולתו. דנה הגמרא בגאולת עבד עברי הנמכר לגוי, שבו נאמר רק ישיב גאולתו, ולא נאמר כדי, אם גם בו קיים הדין הזה. באי מיני רבונה בר חיננה מרב ששת, שאל רבונה בר חיננה את רב ששת, עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, האם ניגע לו לחצאין ויכול לתת מחצית מדמה ולגאול חצי מהשנים שעליו לעבוד? וכאשר הסתיימו השנים שעליהם לא שילם, השתחרר. או אינו ניגע לחצאין, ואין גואל, אלא אם יש לו כדי לגאול את כל השנים שצריך לעבוד, וצדדי הספק הם. האם גאולתו, גאולתו משדה אחוזה, גמר לומדים בגזרה שווה שנאמר בשדה אחוזה, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, ונאמר בעבד עברי הנמכר לגוי, עם עוד רבות בשנים לפיין ישיב גאולתו מכסף מקנתו, והלימוד הוא מה שדה אחוזה אינו ניגע לחצאין, כפי שדורשים במסכת ערך, אין בדף למד מהפסוק כדי גאולתו, אף היינה מגם עבד עברי הנמכר לגוי אינו ניגע לחצאין, על אף שלא כתוב בו את המילה כדי, או דילמה או שמה נאמר שכאשר הגאולה לחצאין היא לכולה, לעבד, וכפי שיבואר להלן אמרינן, כן אומרים שניגע לחצאין, אבל כאשר היא לחומרה לעבד, כפי שיבואר להלן לא אמרינן שניגע לחצאין, אלא אינו ניגל, כפי שמצינו לאל שמשביח העבד או אוזל, שהולכים תמיד להקל עליו. פושט רב ששת את הספק מטעם אחר, אמר להישיב רב ששת, לרבון הבר חיננה, לאו אמרת אתם, האם לא אמרת לאל בדפחי עמוד א' לגבי גנף שאין לו לשלם שאמרה תורה, אם אין לו ונמכר בגניבתו, שאם ערך הגניבה שעליו לשלם קטן משוביו להימחר כעבד לשש שנים, שאין מוכרים אותו לפחות משש שנים, משום דנמכר משמע שימחר כולו, דהיינו לכל השש שנים בשלימות, ולא שימחר רק חציו, כלומר לפחות משש שנים. אך הנמי, כך גם כאן יש לדרוש את מה שנאמר לגבי פדיונו של העבד, או השיגה ידו ונגאל, נגאל כולו ולא חציו, ואין עבד נגאל לחצאין כלל. מבארת הגמרא את הנפקותות, את ההבדלים בין אם נגאל לחצאין או אין נגאל לחצאין. אמר אביי, אם תמצא לומר שעבד עברי נגאל לחצאין, משכחת לה לכולה ולחומרה. אתה מוצא בדבר כולה לגבי העבד שלעיתים הוא מרוויח מכך, וכן חומרה שלעיתים הוא מפסיד מכך. ומפרש אביי, לכולה כיצד? זבני כנאו האדון במאה זוז, ויאיב לנתן העבד לאדון 50 זוז, שהם פלגה דדמי מחצית דמיו, ונמצא שצריך לעובדו רק 3 שנים, ולאחר מכן אשבח העבד, השביח העבד וקם ועמד ערכו על מתן 200 זוז לשש שנים. היא אמרת שניגע לחצאין, וכשנתן לו 50 קנה עצמו ממנו למחצית מהשנים שיש לו לעבוד, נמצא שנותר לאדון רק עבד בשווי 50 זוז שנתייקר בשווה 100, ולפיכך עתה יאיב לי נותן העבד לאדון 100 זוז בלבד ונפיק ויוצא לחירות, ונמצא ששילם לו בסך הכל 150 זוז. והיא אמרת שאין ניגע לחצאין, נמצא שלא קנה עצמו מיד האדון כלל בשעה ששילם, ומה ששילם זה פיקדון ביד האדון, ולאדון יש עבד השווה 100 שנתייקר בשווה 200, ועתה כשהוא בא לבדות את עצמו לגמרי, יאיב לנותן לו העבד עוד 150 זוז, וביחד עם ה-50 שכבר נתן, יש לאדון 200 זוז ונפיק, ויוצא העבד לחירות, והרי זו כולה, שאם אנחנו אומרים שניגע לחצאין, משלם פחות. מקשה הגמרא ואמרת, הרי אמרת לאל שאם נתרבה כספו, יתייקר העבד, צריך לי כדי לבדות עצמו, לתת רק מכסף מקנתו כפי שוויו בעת המחירה, ויש לחשב את ערכו רק במאה זוז כמו בזמן המחירה, ואפילו אם אין ניגע לחצאין צריך לתת לאדון רק עוד 50 זוז. תרץ את הגמרא מה שאמרנו, שאם אין ניגע לחצאין צריך ליתן 150 נוספים, וכן שאם ניגע לחצאין צריך ליתן עוד 100, מדובר כגון דאוקיר וזל שהיה ערכו בעת המחירה 200, ואוזל לאחריה ועמד ערכו על 100 בלבד, ואז נתן לאדון 50 כדי לבדות את חציו. כמו שמבואר לאל שכשאוזל פודה את עצמו כפי שנב, דהיינו כערכו בשעת הפדיון, ואוקיר והתייקר שוב ועמד ערכו על 200, שמצד דיני פדיון יש לפדותו לפי ערך של 200, שכך נמכר וכך הוא גם עכשיו, ומכל מקום, כיוון ששילם דמי חציו בעת שהיה זול, אם ניגע לחצאין וחל פדיונו, לא נותר לאדון אלא חציו, ואין עליו לשלם, אלא כפי שהתייקר אותו חצי בלבד, ונותן 100 זוז ויוצא. וממשיך הבאי לבאר את דבריו, משכחת לה לחומרה, אתה מוצא חומרה לעבד אם ניגע לחצאין, שאם זבנה במתן, כנאו ב-200 זוז, ולאחר מכן יאיב, נתן העבד לאדונו בפדיונו 100 זוז, שם פלגד דמי מחצית מדמיו, ולאחר מכן יחשיף, התקלקל העבד וקם ועמד ערכו על 100 זוז, היא אמרת ניגע לחצאין, נמצא שבמאה שנתן פדה את חציו, ועליו לתת את דמי חציו השני, שאחר הירידה בערכו זה 50 זוז, ולפיכך יאיב לי נותן העבד לאדון עוד 50 זוז ונפיק ויוצא לחירות, ונמצא שהעבד שילם בסך הכל 150 זוז. והיא אמרת אין ניגע לחצאין, ובנתינת מחצית הכסף לא חל כל פדיון, אנך אילו 100 זוז ששילם פיקדון אינו גבי, הרי הם פיקדון אצל האדון, ועתה שערך כולו 100, יאיב לו ניאלי נותנו לאדון את אותם 100 זוז לפדיון, ונפיק ויוצא לחירות ונמצא ששילם רק 100 זוז, הרי שאם ניגע לחצאין יש בדבר חומרה שעל ידי כך הוא משלם יותר. עכשיו דנה הגמרא אם יש גאולה לחצאין בבתי ערי חומה. התבהר לאל שהמוכר שדה אחוזה אינו יכול לפדותה עד שיעברו שנתיים ימים, ואחר שעברו יכול לפדותה עד היובל, ואם לא פדה עד היובל, שווה יהיה אליו ללא תמורה. והמקדיש שדה אחוזה יכול לפדותה מיד ולעולם, אולם אם מחרה הגזבר לאחר, כשמגיע היובל היא יוצאת מידי הקונה ומתחלקת לכהנים, המשמשים במשמר שנכנס בו שנת היובל, ואינה שווה אלא מקדש כלל. ואם נשארה ביד הגזבר ולא נמכרה על ידו לאחר, זוהי מחלוקת במסכת הערכין בדף חפי. לרבי יהודה הכהנים יורדים לשדה ונותנים את דמיה להקדש, ולרבי שמעון אין צריכים לתת דמיה, ולרבי לזר אין יורדים אליה כלל. והמוכר בית בעיר המוקפת חומה, יכול לפדותו מיד ועד תוך שנה בלבד, ואם עברה השנה ולא פדאו, הרי של הקונה לצמיתות ללא אפשרות פדיון, וללא שתחזור ביובל, והמוכר בית בעיר ללא חומה, גואל מיד ועד היובל, ואם לא גאלו, שבו אליו ביובל. דנה הגמרא כאמור, אם יש גאולה לחצאין בבתי ערי חומה, באי מיני, שאל רבונה בר חיננה מרב ששת, המוכר בית בבתי ערי חומה, האם נגאל לחצאין, ואם נתן מחצית דמיו בתוך השנה נפדה חצי הבית, או אינו נגאל לחצאין, וזה די הספק הם, האם גאולתו גאולתו משדה אחוזה גמר, לומדים בגזירה שווה, נאמר בשדה אחוזה, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, ונאמר בבתי ערי חומה, לאיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו התום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו, מה שדה אחוזה אינה ניגלת לחצאין, כפי שהתבהר לאל שלומדים מהכתוב כדי גאולתו שאין גואל לחצאין, אף אינה מגם בית בבתי ערי חומה, אינו ניגל לחצאין, או דילמה, איך דגלי גלי, איך דלא גלי, לא גלי, או אולי רק אחד שגילתה התורה ואמרה כדי גאולתו צריך בכדי השווי בשלימות, אבל אחד שלא גילתה התורה אינו צריך. גם כאן פשט רב ששת את ספקו מטעם אחר, אמר לרב ששת לרבונה בר חיננה ממדרשו של רבי שמעון שדורש את טעם הכתוב, ומעלה מכך הלכה למעשה, נשמע שני דברים בגאולת בתי ערי חומה, שלווה כסף מאחרים וגואל בו, ולא כמו במוכר שדה אחוזה, שאין יכול לגאול אלא מכספו ולא ממה שלווה. וגואל החצאין, ולא כבמוכר שדה אחוזה שאין גואל החצאין. ומביא רב ששת ברייתא מדברי רבי שמעון דתניא. שנינו בברייתא נאמר במי שהקדיש שדה אחוזה, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, מה שנכפל גאול יגאל מלמד שלווה כסף מאחרים וגואל בו, וגואל גם לחצאין. אמר רבי שמעון, מה הטעם שהקל התורה על מקדיש שדה אחוזה לגאול באופנים האלו, לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה, שיפה כוחו בשדה, שאם הגיע יובל ולא נגאלה, חוזרת לבעליה ביובל בחינם, ומצד שני מצינו שהוא רק כוחו של מוכר שדה אחוזה, שאינו לווה וגואל, ואף אינו גואל החצאין, והיינו משום שהתורה רוצה שלא תפקע השדה מירושת נחלת האבות, וכיוון שיפה כוחו שחוזרת אליו ביובל, הוא רק כוחו שאינו לווה וגואל, ואינו גואל החצאין. מה שאין כן מקדיש שדה אחוזה שהוא רק כוחו, שאם הגיע יובל ולא נגאלה על ידו, אלא נמכרה על ידי גזבר לאחר, יוצאה מהקונה וניתנת לכהנים ביובל, ואינה חוזרת עוד לבעליה, ככתוב, ואם לא יגאל את השדה, ואם מחר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. היה השדה בצייתו ויובל קודש להשם כשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו, ולכן מצד שני, יופה כוחו של המקדיש שדה אחוזה, שלווה וגואל וגואל לחצאים, כדי לסייע לו להשאיר נחלת אבותיו בידו. ולפי זה אפשר ללמוד גם לגבי השאלה אם אפשר לבדות לחצאים בית בעיר חומה. היי, זה המוכר בית בבתי ערי חומה, נמי גם כן, הועיל והורה כוחו בגאולתה, שהיא מלאה לו שנה תמימה ולא נגלה נחלת הבית והוא שייך לעולם לקונה, ללא זכות פדיעה, ואף ביובל אינו שב אליו. לכן יש לומר שמצד שני יופה כוחו בגאולתה שלווה וגואל וגואל לחצאים. ולמרות שרבנן חולקים על רבי שמעון כמבואר להלן, מכל מקום כוונתו היא שמבואר בדברי רבי שמעון, שבמקום שלא גילתה תורה אין להחמיר עליו. אבל חכמים חולקים על רבי שמעון והלכה כחכמים. כך התוספות הראש. אי טבעי הקשה רבונה בר חיננה לרב ששת מברייתא, נאמר בתורה במקדיש שדה אחוזה, ספר ויקרא פרק זך פסוק יוטט, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ומה שנכפל גאול יגאל מלמד שלווה כסף מאחרים וגואל את השדה, וכן שגואל גם לחצאין. והוא צריך הפסוק ללמד זאת, משום שיכול הייתי לומר ועלו דינו, קל וחומר שאינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין. מדוע? ומה מוכר שדה אחוזה שיפה כוחו, שאם הגיע יובל ולא נגאלה, חוזרת לבעליה ביובל, ובכל זאת הוא רק כוחו. לעניין פדיון שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, אז מקדיש שדה אחוזה שהוא רק כוחו, שאם הגיע יובל ולא נגאלה על ידו, למחרה גזבר לאחר, יוצאה לכהנים ביובל, אינו דין וכי אין זה, קל וחומר שהוא רק כוחו גם לעניין פדיון שאין לווה וגואל ואין לווה לחצאין. אבל יש לפרוח את הקל וחומר ולומר, מה למוכר שדה אחוזה שכן הוא רק כוחו לעניין להיגאל מיד, שאינו יכול לגאול את השדה עד שנתיים אחר שמחרה, ככתוב, במספר שני תבואות ימכור לך, שאין מחירה פחותה משתי שנים, ורק אחר כך יכול לבדות לפי חשבון השנים, ככתוב שערך המחירה הוא לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמעית מקנתו, שהמחיר נקבע לפי ריבוי או מיעוט השנים שעד היובל. ובהמשך נאמר, שהפדיון הוא לפי וחישב את שני ממכרו וישיב את העודף לאיש אשר מחר לו ושב לאחוזתו, דהיינו, שמחשב כמה שנים יש לו עוד בשדה עד היובל, ואת זה מיישיב לו, ולכן הוא רק כוחו, גם שאינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין. תאמר במקדיש שדה אחוזה שיפה כוחו לעניין להיגאל מיד, ויש לומר שגם יפה כוחו של לווה וגואל וגואל החצאין. אבל על הפרחה הזו יש להשיב, מוכר בית בבתי ערי חומה יוכיח שיפה כוחו להיגאל מיד, ואין לווה וגואל ואין גואל החצאין, הרי שמה שנגאל מיד אינו סיבה שגם יהיה לווה וגואל וגואל החצאין. אם כן נותר הקל וחומר ממוכר שדה אחוזה שאינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין, שאף מקדיש שדה אחוזה לא יוכל ללוות ולגאול ולא לגאול לחצאין, ולכן הוא צריך הפסוק, ואם גאול יגאל, לומר שאין זה כך אלא לווה וגואל וגואל לחצאין. מכל מקום מפורש בברייתא שהמוכר בית בבתי הרי חומה, אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, וזה לא כדברי רב ששת. תרץ את הגמרא לא קשיא. אין סתירה. הברייתא זו שאמרה שבית בעיר חומה אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, רבנני, שאין דורשים טעם הדקרא אלא אדרה, בלומדים גזירה שווה מזדה אחוזה שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, אף שאורה כוחו גם בזה, שמלאה לו שנה ולא נגאל, נחלט הבית לקונה. הרבי שמעון, ברייתא זו שאמרה שבית בעיר חומה לווה וגואל וגואל לחצאין, זו שיטת רבי שמעון הדורש טעם הדקרא, וסובר, שכיוון שאורה כוחו, שאחר שנה הוא נחלט לקונה, יפה כוחו של לווה וגואל וגואל לחצאין. מביאה הגמרא סתירה בין ברייתות בעניין הזה. תני חדה שנינו ברייתא אחת שמוכר בית בבתי הרי חומה לווה וגואל וגואל לחצאין. ותני עידך שנינו בברייתא אחרת שמוכר בית בבתי הרי חומה אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה בין הברייתות הרבנן הרבי שמעון. הברייתא שאמרה שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין שיטת רבנני. הברייתא שאמרה שלווה וגואל וגואל לחצאין שיטת רבי שמעון. לאל הביאה הגמרא ברייתא הדורשת מפסוק שמקדיש שדה אחוזה לווה וגואל וגואל לחצאין, והטעם שהוא צריך פסוק זה כדי לומר שאין לומדים קל וחומר ממוכר שדה אחוזה שעל אף שהשדה חוזרת אליו ביובל אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, כל שכן מקדיש שאם לא גאל את השדה אינה חוזרת אליו ביובל, שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. ואין לפרוך קל וחומר זה משום שמקדיש יפה כוחו לגאול שדה ומיד, מה שאין כן מוכר שאין יכול לגאול עד אחרי שנתיים מהמכירה. אין לפרוך זאת משום שמוכר בית בעיר חומה יוכיח שעל אף שיכול לגאול מיד אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, ולכך הוא צריך הפסוק לרבות שמקדיש שדה אחוזה לווה וגואל וגואל לחצאין. שווה הגמרא לדון בדברי הברייתא, ובסוגריים יש סימן לאמוראים דלהלן, חרש היינו רב אחא ברי דרבה שאמר לרבשי, חבש היינו רב אחא סבא שאמר לרבשי, זמן היינו מרזות רברי דרב מרי שאמר לרבינה. זאת אומרת שחרש חבש וזמן זה רומז על שמות האמוראים. אומרת הגמרא, אמר לרבך ברי דרבה לרבשי, מדוע אמרה הברייתא שלולי הפסוק גאול יגאל היינו אומרים שמקדיש שדה אחוזה אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, משום שיש להוכיח ממוכר בית בבתי הרי חומה שעל אף שגואל מיד, מכל מקום אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. והרי איקה למפרח יש לפרוך את הראיה ולומר מה למוכר בית בבתי הרי חומה שכן הוא רק כוחו לעניין להיגאל לעולם, שניגאל רק תוך שנה ולכן הוא רק כוחו גם שאינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין. תאמר במקדיש שדה אחוזה שיופה כוחו להיגאל לעולם. עד היובל לא יכול לגאול אם לא מחרה הגזבר לאחר. ולכן יש לומר שאף לווה וגואל וגואל לחצאין. תרץ את הגמרא, אמר לרבך סבא לרבשי, אין זו פרחה משום דעיק עליהם אמר יש לומר, נהדר דינה, יחזור הדין, תיתי במה הצד, יחזור הדין ונלמד זאת מהצד השווה של מוכר שדה אחוזה ומוכר בית בעיר חומה, שאם תפרוך מה למוכר בית בערי חומה, שהוא רק כוחו שאינו ניגל לעולם ולכן אינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין, אבל מקדיש שדה אחוזה שגואל לעולם, אומר שלווה וגואל גואל לחצאין, אני אומר לך שמוכר שדה אחוזה יוכיח שיופה כוחו להיגאל לעולם ואין לווה וגואל, ואף אין גואל לחצאין. ואם תפרוך ותאמר מה למוכר שדה אחוזה שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, שכן הוא רק כוחו לעניין להיגאל מיד, שאינו גואל אלא אחר שעברו שנתיים מהמחירה, אבל מקדיש שדה אחוזה שיכול לגאול מיד, אני אומר שלווה וגואל וגואל לחצאין, אני אענה לך, מוכר בית בבתי הרי חומה יוכיח שיופה כוחו לגאול מיד ואינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין. וחזר הדין שאם תפרוך שוב ממוכר בית בערי חומה שאינו גואל לעולם, הוכיח שוב ממוכר שדה אחוזה, ועל כן צריך לומר לו ראי זה כראי זה, אינה דומה החומרה שיש במוכר בית בבתי הרי חומה לחומרה שיש במוכר שדה אחוזה, ואינה דומה החומרה שיש במוכר שדה אחוזה לחומרה שיש במוכר בית בעיר חומה, ועל כוחך שלא החומרה שיש בכל אחד גורמת שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, אלא הצד השווה שבשניהם הוא הגורם את הדין. הצד השווה שבהם שניגלין ואין לווה וגואל ואף אין גואל לחצאין. אף אני אבי מקדיש שדה אחוזה שניגל כמותם ואין לווה וגואל ואף אין גואל לחצאין כמותם, ולכן הוא צריכה ברייתא ללמוד מגאול יגאל שלווה וגואל וגואל לחצאין. מביאה הגמרא פרחה ללימוד מהצד השווה של מוכר שדה אחוזה ומוכר בית בעיר חומה למקדיש שדה אחוזה. אמר למרזות רב ריידר רב מרי לרבינה, עדיין איקה למפרח, עדיין יש לפרוח על הצד השווה ולומר מה לצד השווה שבהן במוכר שדה אחוזה ובמוכר בית בבתי הרי חומה, שכן הוא רע כוחם להיגאל בשנה שנייה, ששניהם אינם ניגלים בשנה השנייה, מוכר שדה אחוזה לפי שאינו ניגל רק מאחרי שנתיים מהמחירה, ומוכר בית בבתי הרי חומה לפי שאינו ניגל אחר שעברה שנה ראשונה, ולכן אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. לעומת זאת אומר במקדיש שדה אחוזה שיופה כוחו להיגאל בשנה השנייה, שאף יוכל ללוות ולגול ולגול לחצאין, ואין צריך פסוק לרבותו. תרץ את הגמרא, אמר לרבינה למר זוטרא ברי דרב מרי, אין לפרוך את הצד השווה הזה, משום דאיקה למימר, משום שיש לומר שעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים יוכיח, שיופה כוחו להיגאל בשנה השנייה, שהרי נגאל תמיד מעת המחירה עד סיום שנות עבודתו. ובכל זאת אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. אין ניגאל לחצאין כפי שדרשה הגמרא לאל בדף חף עמוד ב' מהפסוק וניגאל כולו ולא חציו, ואין לווה וגואל משום שנאמר בו הישיגה ידו. ומעטף במקדיש שדה אחוזה יש לומר שאף שיופה כוחו לגאול בשנה השנייה, מכל מקום לא יהיה לווה וגואל ולא גואל לחצאין. ולכן נוצרח הפסוק גאול יגאל, לרבות שלווה וגואל וגואל לחצאין. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק חפי, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, שכאשר אדם מוכר את שדה אחוזתו יכול קרובו לגאול את השדה בעל כוחו של הקונה. כמו כן נאמר גם לגבי מוכר עצמו לגוי, ספר ויקרא פרק חפי פסוק ממחת, אחרי נמכר גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגלנו, שקרובו גואלו מיד הגוי, אבל במוכר בתי הרי חומה ובמוכר עצמו לישראל, לא יתפרש בתורה אם קרוב יכול לגאול. דנה הגמרא, אם יש גאולת קרובים בשני אלו. באי מיני שאל רבונה בר חיננה מרב ששת המוכר בית בבתי הרי חומה, האם נגאל הבית לקרובים על כרוכו של הקונה, או אין נגאל לקרובים ואין הקונה מחויב למוכרו לקרובים, וצדדי הספק הם, האם גאולתו גאולתו משדה אחוזה גמר, לומדים בגזירה שווה, שהרי נאמר בשדה אחוזה ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, ונאמר במוכר בית בבתי הרי חומה, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה והייתה גאולתו התום שנת ממכרו ימים תהיה גאולתו, מה שדה אחוזה אינה ניגלת לחצאין כפי שדרשה הגמרא לאל מהמילים כדי גאולתו, וניגלת לקרובים, אף היא גם זה המוכר בית בבתי הרי חומה, נמי גם כן אין ניגל לחצאין כמבואר לאל, שחכמים לומדים גזירה שווה זה מזה, וכן ילמדו מאותה גזירה שווה שנגאל לקרובים. או דילמה או שמה נאמר, אין ללמוד כן לעניין גאולת קרובים. משום שכי כתיב הגאולה, המקום שבו נכתב גאולתו, בשדה אחוזה בחצאין הוא דכתיב, כאמור, הוא מצא כדי גאולתו, שבא למעט שרק אם מצא כדי גאולתו גואל, ולא אם מצא רק כדי חצי גאולתו, אבל בקרובים לא כתיב גאולתו. ולכן הגזירה שווה היא רק ללמד שאין מוכר בית בבתי הרי חומה גואל לחצאין, ולא ללמד שיש גאולת קרובים בבית בעיר חומה. אמר לי, השיב רב ששת לרבונה בר חיננה, בית בבתי הרי חומה אינו ניגל בקרובים. ומכל מקום המקדיש שדה אחוזה כן ניגל בין בקרובים ובין על ידי אחרים. כך אומר השיטה לא נודע למי. הייתי והקשה רבונה בר חיננה לרב ששת מברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק חף דלת, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ. ולא יתפרש מה בא הפסוק הזה לומר ואיזה גאולה הוא בא לרבות, ומפרש את הברייתא שבא לרבות בתים ועבד עברי שניגלים בקרובים. מה אליו, האם אין הכוונה במה שאמרה הברייתא בתים לבתי הרי חומה? הרי לנו שהם ניגלים בקרובים, ולא כמו שאמר רב ששת, מתרץ את הגמרא, לא, אין הכוונה לבתי הרי חומה, אלא הכוונה לרבות בתי חצירים, בתים שהיו בערים כשאינם מוקפות חומה מימות יהושע. מקשה הגמרא וכי בתי חצירים צריכים ריבוי לגאולת קרובים? בהד יכתיב, והוא במפורש כתוב בהם בספר ויקרא פרק חפי פסוק למד א', ובתי החצירים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ ייחשב. והיינו שדינם לעניין פדיון כמו שדה אחוזה, וכמו שבשדה אחוזה יש גאולת קרובים, גם בבתי החצירים כן. תרץ את הגמרא, הוא הפסוק ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ, בא לקובעו חובה על הקרובים שחייבים הם לפדות את הבית שנמכר על ידי קרובה מחמת דוחקו. ועליבא דרבי אליעזר, וכשיטתו של רבי אליעזר, דתניא, שנינו בברייתא נאמר בפסוק, כי עמוך אחיך, ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. מכאן למדנו שקרוב גואל את השדה שמחר קרובו. אולם הדבר הוא רשות בידו ואינו חייב לפדות. שואלת הברייתא, אתה אומר שרק רשות הוא או אינו אל החובה, עליו לעשות כן. מוכיחה הברייתא שרשות הוא, תלמוד לומר בפסוק שלאחריו נאמר, ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. שאם אין לו קרוב שיגל את השדה יכול לגאול בעצמו, ולכי הוא רק קשה. וכי יש אדם בישראל שיש לו שדה אחוזה, דהיינו שירשה מאבותיו, שהיו מנוחלי הארץ בזמן יהושע בן נון, שאין לו גואלים מזרע יעקב אבינו, הרי כל עוד שיש אפילו אדם אחד בעם ישראל, הרי הוא קרובו, שאם הוא גר הרי לא נטלו אבותיו חלק בארץ. ואף שגם לגר יכול להיות שדה בארץ ישראל, כגון שירש מאשתו הישראלית שירשה את אביה מכל מקום פשטות הכתוב, משמע ששדה זו אחוזת אבותיו הוא. כלשון הכתוב אחוזת אבותיו. אז וכי יש אדם בישראל שיש לו שדה אחוזה, דהיינו שירשה מאבותיו שהיו מנוחלי הארץ בזמן יהושע שאין לו גואלים מזרע יעקב אבינו, הרי כל עוד שיש אפילו אדם אחד בעם ישראל, הרי הוא קרובו, אלא אין הכוונה שאין לו גואל, רק הכוונה היא לזה שיש לו גואל, והגואל אינו רוצה לקח לקנות את השדה שהרשות בידו, ואינו חייב לגואלה, ומכאן אתה למד, שאין הקרוב חייב לגאול, דברי רבי יהושע. רבי אליעזר אומר מה שנאמר, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, דבר זה חובה הוא על הקרוב. שואלת הברייתא, אתה אומר שחובה עליו לגאול, לא אינו אלא רשות בידו ואינו חייב לגאול, מוכיחה הברייתא שחובה היא, תלמוד לומר, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ. בכך שכפה לכתוב את הדבר הזה, הכתוב כבאו ועשאו חובה על הקרוב. וכשם שריבה פסוק זה שחובה על הקרוב לגאול את השדה, כך מרבה הברייתא לאל מפסוק זה, שחובה לגאול גם בתי החצרים. וכיוון שהוצרך פסוק זה כדי ללמד שחובה על הקרוב לגאול, אין מקור שהקרוב יכול לגאול בתי ערי חומה, ומיושב מה שאמר רב ששת שבתי ערי חומה אינם נגלים בקרובים. אמרי לרבנן, אמרו החכמים לרבשי, ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רבינה לרבשי, בישלמה למנדה, אמר מובן הדבר למי שסובר, שבא הפסוק ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ לרבות בתי ערי חומה, שיש בהם גאולת קרובים. היינו דכתיב, לכן נאמר בכל, כיוון שמרבה בתי ערי חומה, אלא למנדה אמר לרבי ליעזר, שהפסוק בא לרבות בתי חצרים לקובם חובה, מהי בכל? לשם מה נכתב בכל? הרי די שיכתב גאולה תתנו לארץ. עונה הגמרא קשה, אכן הדבר קשה. בקשה הגמרא קושייה נוספת על רב ששת הסובר שאין גאולת קרובים בבתי ערי חומה. אי טבעי אביי יקשה אביי לרב ששת מברייתא נאמר בעבד הנמכר לגוי. אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו. או דודו בן דודו יגלנו, או מי שער בשרו ממשפחתו יגלנו. שואלת הברייתא, מה תלמוד לומר יגלנו, יגלנו, יגלנו שלוש פעמים. ואירת הברייתא שבה כתוב לרבות כל הגאולות, כל הנמכרים שעומדים להיגאל, שנגלות כסדר הזה, ובפשוטו היינו שנגלות בקרובים. שואלת הגמרא, מה הילה, והאם אין הכוונה של הברייתא לרבות בתי ערי חומה ועבד עברי הנמכר לישראל, שבשניהם לא נאמר גאולת קרובים, ויש לרבותם מהאיתור יגלנו. דהיינו שיגלנו אחד בא לומר שהקרוב גואל, והשניים האחרים מרבים, שני הילו מסביר הפני יהושע. תרץ את הגמרא, לו אין כוונת הברייתא לבתי ערי חומה ועבד עברי, אלא כוונת הברייתא לרבות בתי חצירים ושדה אחוזה שנגלים בקרובים. מקשה הגמרא, וכי יש צורך לרבות בתי חצירים ושדה אחוזה שנגלים בקרובים? הרי בשדה אחוזה נאמר בפירוש גאולת קרובים, ובבתי חצירים בהדיה גם בפירוש כתיב, ובתי החצירים על שדה הארץ ייחשב שדינם כשדה אחוזה, ולמה הוא צריך האיתור יגלנו כדי לרבותם? תרץ את הגמרא, לא בא הפסוק ללמד את עיקר דין גאולת הקרובים, אלא כוונת הברייתא היא כדי אמר רב נחמן בר יצחק בעניין אחר, שבה כתוב לקרוב קרוב קודם, שמי שקרוב יותר, קודם יותר לגאול. החנמי, כך גם נפרש את הברייתא, שבה כתוב לקרוב קרוב קודם, שמי שקרוב יותר, קודם יותר לגאול, והיינו שכשם שבנמכר לגוי נאמר קודם שגואלו דודו, ואם אין לו דוד, גואלו בן דודו, ואם אין לו בן דוד, גואלו קרוב אחר, גם בשדה אחוזה ובתי חצרים, שלא נתפרש בהם, אלא רק שאחד מאחיו יגלנו, גם שם הקרוב ביותר הוא הקודם. ולפי זה הוצרכו שלושת היגלנו, אחד לגופו ואחד לרבות בתי חצרים ושדה אחוזה שקרוב קרוב קודם, והשלישי למעט שרק נמכר לעובד כוכבים נגל בקרובים, ולא עבד עברי הנמכר לישראל. כך תוספות בדיבור המתחיל ההוא, לקמן בדף חפה לפעמוד ב'. מבררת הגמרא על מה נאמרו דברי רב נחמן בר יצחק. שואלת הגמרא, איך היתמר, איך נאמרו דבריו דרב נחמן בר יצחק של רב נחמן בר יצחק? משיבה הגמרא, דבריו נאמרו אהל, הספק הזה. דיבה אלו הסתפקו בני הישיבה, אם עבד עברי הנמכר לישראל ניגע לקרובים או אינו ניגע לקרובים. מפרשת הגמרא את הספק, הליבא דרבי לא תיבה אלך, לפי רבי אין להסתפק, כיוון דאמר רבי בברייתא שהובא לאל בדף ט"ו עמוד ב' הדנה בעניין יציאת שש בעבד עברי הנמכר לגוי, שלחאורה יש לומר קל וחומר, שאם מי שאינו ניגל באלה, בקרובים המוזכרים לאל, והוא עבד עברי הנמכר לישראל, שלא נאמרה בגאולת קרובים, ניגל בשש שנים, נמכר לגוי שניגל בקרובים, ודאי שיגאל בשש שנים. אלמה מוכח מדברי רבי, שעבד עברי הנמכר לישראל, לא מפרק, אינו ניגל בקרובים, ולכן אין להסתפק כלל בדעתו. כי תיבה אילך, מה שיש להסתפק, הוא עליה בדי רבנן. לשיטת חכמים החולקים על רבי, ואינם אומרים את הקל וחומר, אז זה מהי, מה יהיה הדין, האם ניגל בקרובים או לא, ודדי הספק הם, האם ילפינן, האם לומדים אנו גזירה שווה שכיר, שכיר נמכר לגוי, נאמר בעבד עברי הנמכר לגוי, ספר ויקרא פרק חפי פסוק נון ג' כשכיר שנה בשנה יהיה אימו, ונאמר בעבד עברי הנמכר לישראל בספר דברים פרק תדבב פסוק חי, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים, ולומדים שכשם שנמכר לגוי נגאל בקרובים, אף נמכר לישראל נגאל בקרובים, ולא דרשי, ואינם דורשים את הנאמר בנמכר לגוי לגבי גאולת קרובים יגלנו, למעט שאין הנמכר לישראל נגאל בקרובים, או דילמה או שמה הם סוברים, שנמכר לישראל אינו נגאל בקרובים. לפי שהם דורשים שמה שנאמר בנמכר לגוי יגלנו, למעט שהקרוב יגלנו רק לזה לנמכר לגוי ולא לאחר, לנמכר לישראל שבו אין דין גאולת קרובים. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק הזה, תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק חף דלת, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. ולא יתפרש מה בפסוק זה לומר, ואיזה גאולה הוא בא לרבות, מפרש את הברייתא, שבא לרבות בתים ועבד עברי שהם נגלים לקרובים, מה אליו? האם אין הכוונה לבתי הרי חומה ועבד עברי הנמכר לישראל, ולומר שיש בהם גאולת קרובים? דוחה הגמרא ואומרת לא. לא בא הפסוק לרבות את הנמכר לישראל לגאולת קרובים, אלא לרבות עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים שיש בו גאולת קרובים. מקשה הגמרא וכי עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים צריך ריבוי שיש בו גאולת קרובים? בהד יכתיב בי, בפירוש כתוב בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממתת, או דודו בן דודו יגלנו, ולמה הוא צריך הכתוב לרבותו שוב? את הרצת הגמרא ההוא, הפסוק ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ בא לקובעו חובה, על הקרוב לגאול את קרובו שמחר עצמו לגוי. ואפילו לרבי יהושע שאמר שאין על הקרוב חובה לגאול שדה אחוזה, מודה הוא בנמכר לגוי שחובה על הקרוב לגואלו, כדי שלא יתמע קרובו בין הגויים. מביאה הגמרא ראיה אחרת, תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוקים ממחת וממתת, אחרי נמכר גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגלנו, או דודו בן דודו יגלנו, ומשאר בשרו ממשפחתו יגלנו. שואלת הברייתא מה תלמוד לומר יגלנו 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 שלושה פעמים. מבארת הברייתא שבה כתוב לרבות כל הגאולות, כל הממכרים שעומדים להיגאל, שנגלות כסדר הזה, ובפשוטו היינו לומר שנגלים בקרובים. שואלת הגמרא מה אליו, האם אין כוונת הברייתא לרבות בתי הרי חומה ועבד עברי הנמכר לישראל, שבשניהם לא נאמר גאולת קרובים, ויש לרבותם מהאיתור יגלנו. דוחה הגמרא ואומרת לא, כוונת הברייתא לרבות בתי חצרים בשדה אחוזה. מקשה הגמרא וכי יש צורך לרבות בתי חצרים לגאולת קרובים? הרי בבתי חצרים בהד יכתיבו, בפירוש כתוב בהם בספר ויקרא פרק חפי פסוק למד א', ובתי החצרים על שדה הארץ יחשב, שדינם כשדה אחוזה, ובשדה אחוזה נאמר בפירוש, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו, ולמה הוא צריך האיתור יגלנו כדי לרבותם? תרצת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לא בא כתוב ללמד את עיקר דין גאולת הקרובים, אלא בא כתוב לקרוב קרוב קודם, שמי שקרוב יותר קודם יותר לגאול. והיינו שכשם שבנמכר לגוי נאמר קודם שגואלו דודו, ואם אין לו דוד גואלו בן דודו, ואם אין לו בן דוד גואלו קרוב אחר, אף בשדה אחוזה ובתי חצרים שלא נתפרש בהם, אלא שאחד מאחיו יגלנו, גם שם הקרוב ביותר הוא זה שגואלו. נמצאנו למדים גאולת קרובים נאמרה בפירוש בשדה אחוזה ובנמכר לגוי, ובתי החצרים הוקשו ושבו לשדה אחוזה, ובבתי הרי חומה נחלקו התנאים. ובנמכר לישראל הגמרא מסתפקת ולא נפשט הספק, ומה שנאמר ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, אפשר שבא לרבות בתי הרי חומה ונמכר לישראל לגאולת קרובים, ואפשר שבא לקבוע חובה לגאול שדה אחוזה ובתי חצרים ונמכר לגוי, ומה שנכפל שלוש פעמים יגלנו, אפשר שבא לרבות שני אלו לגאולת קרובים, ואפשר שבא ללמד שגם בשדה אחוזה ובתי החצרים קרוב קרוב קודם וכפי שמפורש בנמכר לגוי. אומרת הגמרא שנינו במשנה והנרצע נקנה ברצייה. מביאה הגמרא את המקור לדבר דכתיב בספר שמות פרק רפא לפסוק ו' ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. הרי שעל ידי הרצייה נעשה הוא עבדו לעולם. שנינו במשנה על העבד הנרצע וקונה את עצמו ביובל ובמיטת האדון, מביאה הגמרא את המקור לכך שהוא יוצא בשני אלו. דכתיב בהמשך הפסוק ועבדו לעולם, ודורשים שמה שנאמר ועבדו בא למעט שרק את רבו עובד ולא את הבן ולא את הבת של הרב, שאם את האדון אינם יורשים אותו. ומה שנאמר לעולם הכוונה לעולמו של יובל, שיוצא ביובל ולא לעולם ממש. שהרי דרשו לאל בדפתת וו עמוד א' מה נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' יובל אי וגומר ואיש של משפחתו תשובו, שעבד הנרצע משתחרר ביובל, ובהכרח שמה שנאמר שעובדו לעולם אינו אלא לעולמו של יובל. ואין הכוונה שיציאה ביובל נלמדת מהמילה לעולם, אלא כוונת הגמרא שמה שנאמר לעולם לא קשה על מה שנאמר, ואיש של משפחתו תשובו, כי הכוונה לעולמו של יובל. וכך, דרך הש"ס להביא את הפסוק שלכאורה קשה ממנו על הדין המתפרש, ולבאר איך מתפרש שלא יהיה קשה, כך מסביר הריטב"א. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את אופן עשיית הרצייה, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא. המופיעה במסכת בכורות בדף ל"ז עמוד ב' ובספרי על פרשת ראה. נאמר בתורה בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ז, ולקחת את המרצע ונתת ואוזנו ובדלת. אין לי ללמוד מזה אלא שרוצים במרצע בכלי ברזל דק, בראשו חד, ונוקבים בו הסנדלרים את המנעלים כדי לתופרם. מניין לרבות את הסול חתיכת עץ שראשה חד, והסירה הקוץ, והמחת, והמקדח כלי ברזל שראשו חד ועושים עמו נקב, והמכתב את ברזל שבה חוקקים בפנקסים, מניין שגם בהם ניתן לרצוע, תלמוד לומר ולקחת לרבות כל דבר שניקח ביד שקשר לרצייה, ולכן אפשר לרצוע בכל אלו. דברי רבי יוסי ברב יהודה, רבי אומר, מבלקחת יש לרבות רק את הדומה למרצע, מה מרצע מיוחד שהוא של מתכת, אף כל דבר של מתכת קשר לרצייה, אבל סול וסירה שאינם של מתכת אינם קשרים. דבר אחר, דרשה אחרת יש לדרוש המרצע בא להביא את המרצע הגדול שקשר לרצייה. אמר רבי אלעזר, התנא ששמו יודן שהיה בריבי, שהיה גדול הדור, היה דורש שכשהן רוצעין את העבד באוזנו, הן רוצעים אלא במילתא, בעלייה של האוזן שהוא הבשר הרך ולא בתנוך. וחכמים אומרים, הרי קיבלנו מרבותינו, שאין עבד עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום על ידי הרצייה ונפסל לעולם מלעבוד בבית המקדש. ואם תאמר שבמילתא, בעלייה של האוזן הם רוצים אותו, איך עבד עברי כהן יעשה בעל מום על ידי כך? הרי שנינו במסכת בכורות בדף למד זין עמוד א', שאם נפגמה אוזנו של הבחור מעור בלבד, דהיינו העלייה אינו נעשה בעל מום בכך, אלא אם כן נפגם הסחוס שבאוזן. אם כן מוכח מזה, שאין נרצע העבד אלא בגובה של אוזן שהוא הסחוס ולא העלייה שהרצייה שם עושה אותו בעל מום. מבארת הגמרא את הברייתא בתחילה מבארת את מחלוקת רבי יוסי ברבי יהודה ורבי. במאי קמיף ליגי במן החלקו רבי יוסי ברבי יהודה ורבי עם רצייה בסול ובסירה כשרה, עונה הגמרא דרבי דריש כללי ופרטי. רבי דורש כלל ופרט שבכל מקום שהכתוב כותב כלל ואחר כך מפרט, הפרט הוא פירוש של הכלל ולכן אין בכלל אלא מה שבפרט, ואם חוזר הכתוב לאחר מכן וכולל שוב, מוסיף הכלל האחרון עוד דברים אדומים לפרט. ואף את הנאמר ולקחת את המרצע ונתת ואוזנו ובדלת, הוא דורש באופן הזה, מה שכתוב ולקחת זה הוא כלל שיכול לקחת הכל. מה שכתוב מרצע זה הוא פרט שרק מרצע ניתן לקחת ואין בכלל אלא מה שבפרט שיכול לרצוע במרצע בלבד. ומה שכתוב ואוזנו ובדלת, חזר הכתוב וכלל שכדי לרצוע את האוזן נותנים בכל דבר הניתן לקחת. וכאשר יש כלל ופרט וכלל, אי התדן ללמוד מהכלל האחרון אלא לרבות כי אין הפרט בלבד, ולכן אנחנו אומרים, מה הפרט מפורש מרצע שהוא של מתכת, אף אני הרבה כל דבר חד של מתכת שקשר לרצוע בו. אבל סול וסירה שאינם של מתכת אינם קשרים לרצייה. רבי יוסי ברבי יהודה אינו לומד בדרך של כלל ופרט וכלל, אלא דריש ריבויי ומיעוטי, ריבוי ומיעוט, שבכל מקום שהכתוב כותב בלשון הכוללת פרטים רבים ואחר כך מפרט, הפרט אינו פירוש של הכלל אלא בא למעט ולהוציא מהכלל את מה שאינו דומה לפרט, וגם ללא שחוזר הכתוב וכולל מרבים אנו כל דבר שהוא כעין הפרט, וכשחוזר הכתוב וכולל שוב, הרי זה ריבוי המרבה הכל, והפרט שקדם לו בא למעט רק דבר אחד, ומסור הדבר לחכמים לקבוע מה הוא ממעט. גם כאן הוא דורש כך, מה שנאמר ולקחת ריבה הכל, שכל מה שנלקח ביד קשר לרצייה, ומה שנאמר מרצע מעט, שרק מרצע ולא דבר אחר, ובא המיעוט להוציא מן הכלל מה שאינו דומה למרצע, והיינו שכל מה שאינו של מתכת פסול לרצייה, ומה שנאמר באוזנו ובדלת, חזר בריבה שאפשר לתת באוזן כדי לרצוע כל דבר, וכיוון שהכתוב ריבה ומעט וריבה, הרי שריבה בריבוי האחרון את הכל. מהי רבי, מה ריבה הכתוב? רבי כל מילי, ריבה כל דבר שראוי לרצייה. מהי מעט? מה בא הפרט למעט? מעט שאין רוצעים בסם הניתן על האוזן ויורד ונוקב אותה, והטעם שמייתו חכמים סם לפי שלא דומה הניקוב בו לניקוב במרצע, שהרי אינו נוקב על ידי כוח אדם אלא מאליו הוא נוקב, ולכן מכשיר רבי יוסי ברבי יהודה רצייה בכל דבר מלבד סם. עכשיו מבארת הגמרא את המשך הברייתא, אמר מר, אמר חכם שנינו בברייתא מרצע להביא מרצע גדול. שואלת הגמרא, מהי משמע כיצד מרבים מתיבת המרצע? מרצע גדול, עונה הגמרא, כדאמר רבא, כפי שאמר רבא לגבי גיד הנשה שברגל הבהמה שאסרה התורה באכילה, ואמר רבי יהודה במסכת חולין בדף צדי עמוד ב', שאינו נוהג אלא בגיד שברגל ימין, ואמר רבא שהטעם לדבריו הוא, משום שנאמר בספר בראשית פרק למד ב' פסוק למד ג', על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך. והוא מפרש שמה שנאמר הירך בהי הידיעה, הכוונה היא המיומנת החשובה שבירך, והיא ירך ימין. אך הנמי גם כאן יש לדרוש שמה שנאמר המרצע בהי הידיעה, הכוונה למיוחד שבמרצעין, דהיינו המרצע הגדול. מבארת הגמרא את המשך הברייתא. אמר רבי אלעזר, תנה, תנה ששמו יודן, שהיה בריבי שהיה גדול הדור, היה דורש שכשאין רוצעין את העבד באוזנו, אין רוצעין אלא במילתא. בעלייה של האוזן שהוא הבשר הרך ולא בתנוך. והחכמים אומרים, הרי קיבלנו מרבותינו שאין עבד עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום על ידי הרצייה, וכיוון שאין נעשה בעל מום אלא על ידי רצייה בסחוס, שהוא גובה של האוזן מוכח ששם מקום הרצייה. מקשה הגמרא, כיוון שרצייה מצווה היא, ויעשה בעל מום, שיהיה בעל מום, ומה בכך? תרץ את הגמרא, אמר רבא ברב שילה, אי אפשר לעשות את הכהן בעל מום ולפוסלו מלעבוד בבית המקדש, משום שאמר קרא נאמר בעבד היוצא ביובל בספר ויקרא פרק חפי, פסוק ממאלף ושב אל משפחתו. ויש לדרוש את הפסוק, שישוב למוחזק שבמשפחתו, דהיינו למקומו הקודם ולתפקידיו שהיו לו, ולא שיפסל מלעבוד בבית המקדש אחר ימי עבדותו בגלל הרצייה, ולכן אין לרוצעו כדי שלא ייפסל בכך. אגב, הברייתא המביאה שאין כהן שהוא עבד עברי נרצע, מביאה הגמרא נידון נוסף בעבד עברי כהן שדינו מוכח מן הברייתא. היבא אילו יסתפקו בני הישיבה. עבד עברי שהוא כהן, מה הוא? מה דינו לעניין שימסור לו רבו שפחה כנענית כפי שהוא יכול למסור לעבד עברי שהוא ישראל? בצדדי הספק הם, האם נאמר שכיוון שמה שכל עבד עברי מותר בשפחה כנענית, חידושו שרי ישראל שאינו עבד אסור בשפחה, שאין תופסים בקידושין, וביאתה ביאת זנות, לפיכך לא שנה. אינם שונים כהנים ולא שנה, ואינם שונים ישראל בזה, אלא כולם מותרים בה, או דילמה או שמה נאמר, שייני כהנים שונים כהנים בקדושתם משאר ישראל, ואין להתיר להם איסור שפחה. הועיל וריבה בהם הכתוב מצוות יתירות, מצוות נוספות על מה שציווה לישראל, לפיכך אפקן אסורים הם בשפחה. מה ריבה להם הכתוב? כגון שאסורים הכהנים נישא גרושה, זונה וחללה. אומרת הגמרא, מחלוקת רב ושמואל בזה. רב אמר עבד עברי כהן מותר בשפחה, ושמואל אמר אסור הוא בה. אמר לרב נחמן לרב ענן, כי אביתו בימר שמואל, כאשר הייתם אצל שמואל ללמוד תורה, כביכול, בהסכמות ראי תלילתו, שיחקתם בפספסים, חתיכות עץ קטנות שמשחקים בהם. כלומר, לא התייתם לב לדקדק בשמועתכם, אלא כמשחקים באלו, ולכן לא הרגשתם בקושייה שיש על דבריו. מה הייתם הלא תימרו למה? מה טעם לא שאלתם אותו מהברית השובה לאל? וחכמים אומרים, אין עבד עברי כהן נרצה, מפני שנעשה בעל מום ומבואר, שלולי שנעשה בעל מום היה נרצה, ואם תאמר שאין רבו מוסר לו שפחה כנענית, תיפוק לי, נלמד את הדין שאינו נרצה, גם לא הבעיה שנעשה בעל מום, משום דבעינה אנחנו צריכים שיתקיים הפסוק, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, והיא השפחה הכנענית והילדים שהוליד ממנה, שנשארים אצל האדון, ומחמתם אינו רוצה לצאת, ולקה, ואין זה יכול להתקיים, כיוון שאסורו בשפחה, ומכך שהוצרכו חכמים, לטעם שלא לעשותו בעל מום מוכח, שמותרו בשפחה הכנענית. במסקנת הגמרא, תו לא מידה. אין מה להשיב על כך דבר, מאחר שראיה ברורה היא שעבד עברי כהן מותר בשפחה הכנענית. אגב, שדנה הגמרא עם עבד עברי שהוא כהן מותר בשפחה כנענית, מביאה הגמרא ספק נוסף באתר נשים אסורות לכהנים. נאמר בתורה בפרשת היציאה למלחמת הרשות בספר דברים פרק כ"א פסוק י"א. וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. התירה התורה לישא אישה גויה שפגע בה במלחמה. דנה הגמרא אם גם לכהנים מותר לישא אותה. היבא אילו יסתפקו בני הישיבה כהן מהו ביפה תואר. מה דינו ביפה תואר אם הותרה לו? כשם שהותרה לישראל או לא, בצדדי הספק הם, האם כיוון שגם היתר לישראל חידושו, כיוון שלולי המלחמה לא הייתה מותרת, ולפיכך לא שני אינו שונה כהן, ולא שני אינו שונה ישראל ביתר הזה, או דילמה או שמה נאמר, שייני כהנים, שונים הם הכהנים בקדושתם משאר ישראל, הועיל וריבה בהם הכתוב מצוות יתרות שאין בישראל, ולפיכך אין להתיר להם איסור זה. אומרת הגמרא מחלוקת בדבר בין רב לשמואל, רב אמר כהן מותר ביפת תואר, ושמואל אמר אסור הוא בה. ומפרשת הגמרא במן החלקו, בביאה ראשונה לבוא עליה פעם ראשונה דקולה על מלא פליגי דשארי הכל מודים, שמותר גם לכהן כיוון דלא דיברה תורה שהתירה לבוא עליה, על אף שאסורה היא אלא כנגד יצר הרע, שאם לא הייתה התורה מתירה הזאת היה נכשל בה באיסור. וכאמור לאלן שכתבה התורה יפת תואר ללמד שהותרה מחמת שהיצר הרע מתגרה בו. וטעם זה קיים גם בכהן ולכן גם לא התירה התורה, כי פליגי מה שנחלקו רבי שמואל אם מותר הוא בביאה שנייה שכבר נתקררה רוחו. ובישראל מותר הדבר ונחלקו לגבי כהן, רב אמר מותר הדבר ושמואל אמר אסור. רב אמר מותר משום דאויל, וישטריה ישטרי, היות ואותרה לו בביאה ראשונה, אותרה לגמרי. ולמרות שבכהן גדול מבואר במסכת יבמות בדף חף עמוד ב' שמותר ליבם אלמנה רק בביאה ראשונה וחוזרת ונאסרת עליו, היינו משום שאף ביאה ראשונה לא הותרה אלא משום שעשה של ליבום דוחה איסור אלמנה, ובביאה שנייה שאינה מצווה חוזרת לאיסורה. אבל כאן שאין עשה לסיינה בהכרח שתירה התורה את איסורה, ואין לחלק בין ביאה ראשונה לביאה שנייה, כשם שאין מחלקים באיסור אי שטח של כל יבמה שמותרת גם בביאה שנייה, כיוון שפקע האיסור לגמרי. ושמואל אמר אסור משום דעה אביה, שהרי היא גיורת וגיורת לכהן לא חזיה, אינה ראויה שהיא אסורה לו. שמואל סובר שגם כאן לא הותר האיסור אלא כנגד יצר הרע, ובביאה שנייה שנח רוחו חוזר האיסור למקומו. ודומה למי שאחזו בולמוס שמאכילים אותו דברים אסורים עד שיאורו עיניו וחוזר לאיסורו, כך מסביר הרשב"א. מביאה הגמרא אופן אחר בביאור מחלוקתם. איקא דאמרי, יש אומרים שמחלוקתם באופן אחר, שבביאה שנייה אחר שנתקררה רוחו כולה עלמא לא פליגי דאסירא, הכל מודים שאסורה היא לכהן משום דאביה לה, שהרי היא גיורת ואסורה לכהן. ואין אומרים מועיל ואישתרי, כיוון שגם הביאה הראשונה לא הותרה אלא משום יצר הרע, מסביר המנחת חינוך. כי פליגי, באיזה אופן החלקו בביאה ראשונה קודם שנתקררה רוחו? רב אמר מותר הדבר אף לכהן, שהרי לא דיברה התורה שהתירה לבוא עליה, על אף שאסורה היא אלא כנגד יצר הרע, שאם לא הייתה מתירה זאת התורה היה נכשל באיסור, וטעם זה שייך גם בכהן ולכן הותר גם לו. ושמואל אמר אסור, משום שרק כל אחד הקרינה בכל מקום שאנחנו יכולים לקיים בו את הכתוב, והביתה אל תוך ביתך, והייתה לך לאישה, כלומר שמותר הוא לקיימה לו לאישה, קרינה בי, אנחנו קוראים בו גם את הנאמר בתחילת הפרשה, וראית בשביה שהותרה לו במה שנתן עיניו בה לביאה הראשונה. ואילו כל איך, דלא קרינה בי, והביתה אל תוך ביתך, כל שאיננו יכולים לקיים בו את הנאמר והביתה אל תוך ביתך, דהיינו שאינו יכול לקיימה לו לאישה, לא קרינה בי, איננו קוראים בו גם את הנאמר בתחילת הפרשה, וראית בשביה, ואסור הוא גם בביאה הראשונה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת את אופני ההיתר של יפת תואר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפרשת יפת תואר, ספר דברים פרק כ"א פסוק י"א, ראית בשביה. מפרשת הברייתא שרק אם נתן עיניו בה בשעת שביה לסיינה, התירה אותה התורה. אבל אם מתחילה לקחה למוכרה או לשפחה ואחר כך נתן עיניו בה, אסורה לו. ומה שנאמר אשת פירושו ואפילו אשת איש היא מותרת לו. ולמרות שאין אישות בגויה, עדיין יש איסור עשה לבוא עליה. שנאמר ודבק באשתו ודרשו חכמים במסכת סנהדרין בדף נ"ח ולא באשת חברו. כך תוספות בדיבור המתחיל אשת. והריטב"א כתב שהחידוש הוא שאף שמכוער הדבר את תירתו התורה. או שאף שליבה נגרר אחר בעלה ואינה מתגיירת בלבב שלם, את תירתה התורה כפנויה. ומה שנאמר יפת תואר היינו שמתגרה בו יצרו מחמת יופיה. ולמדת שלא דיברה תורה להתיר אלה כנגד יצר הרע מסיתו לבוא עליה. ובקושי רב התירה אותה, משום שמוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות, בהמות חולות מסוכנות העומדות למות כשהן שחוטות, ואף שמאוסות הם לאכילה. כאמור בספר יחזקאל פרק ד' פסוק י' ד' ונבילה וטריפה לא אכלתי. ופרשו במסכת חולין בדף ל"ז, שוודאי שלא יתפאר יחזקאל שלא אכל מאכל אסור, אלא הכוונה שלא אכל בשר מבהמה שמסוכנת היא ועומדת למות, הרי שמאוסו לאכילה. ואל יאכלו בשר תמותות לאחר שמתו והם נבילות, ומשלו לענייננו ביפת תואר שהותרה רק בכדי שלא יבוא עליה באיסור, אולם מאוסי. ומה שנאמר וחשקת בה, היינו שבחשקך תלה הכתוב ואף על פי שאינה נאה. ומה שנאמר יפת תואר לאו דווקא הוא, אלא שכן הדרך שאין אדם חושק אלא ביפת תואר, אומר המאירי. ומה שנאמר וחשקת בה, בא למעט ולא באו בחברתה שלא ייקח שתי יפות תואר. ומה שנאמר ולקחת, בא לומר שליקוחין יש לך בה שתופסים בקידושין, ואף שהייתה גויה ואינה מתגיירת מדעתה. ומה שנאמר לך לאישה, בא למעט שרק לקחת לעצמו את תירה התורה, שלא ייקח שתי נשים, אחת לו ואחת לאביו, ואחת לו ואחת לבנו. ומה שנאמר והביתה אל תוך ביתך, מלמד שלא ילחצנה לבוא עליה במלחמה. שבה הגמרא לדון בדיני עבד נרצע. נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוקים ה' ו'. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. מביאה הגמרא ברייתא לבאר את האופן שהעבד עברי דורש להמשיך לעבוד, שבשל כך הוא נרצה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בספרי בפרשת ראה, נאמר בפסוק אם אמור יאמר, ויש לדרוש מהכפילות שאינו נרצה, שיאמר פעם אחת אהבתי את אדוני, וישנה לומר זאת שוב. אם אמר את שתי הפעמים בתחילת שש השנים שעליו לעבוד ולא אמר גם בסוף שש השנים כשהגיע הזמנו לצאת אינו נרצה, שנאמר שצריך העבד לומר לו עצה חופשי ומשמעותו עד שיאמר בשעת היציאה שאינו רוצה לצאת חופשי. וכן אם אמר את שני הפעמים בסוף השש שנים, כשהגיע זמנו לצאת ולא אמר גם בתחילת השש שנים, גם כן אינו נרצה שנאמר אם אמור יאמר העבד ומשמעותו עד שיאמר כשהוא עבד, ובסוף שש הוא כבר לא עבד. מפרשת הגמרא את דברי הברייתא, אמר מר, אמר חכם, אם אמר בתחילת שש השנים שאינו רוצה לצאת ולא אמר זאת גם בסוף השש שנים, כאשר הגיע זמנו לצאת אינו נרצה שנאמר לו יצא חופשי. וקשה, מה העירייה, למה למדו זאת מלא יצא חופשי? טייפוק לי, נידע זאת דבעינן, שצריך זאת מכך שצריך שיאמר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי ולקה, ואינו יכול לומר כן בתחילת עבדותו, שעדיין לא נשא שפחה ולא ימיד ממנה ולדות, ותו ועוד קשה, מה שנאמר בהמשך הברייתא שאמר בסוף שש השנים שאינו רוצה לצאת, שלכאורה היינו ביום האחרון לעבדותו, ולא אמר זאת בתחילת שש אינו נרצה שנאמר אם אמור יאמר העבד, וקשה, הטו, האם בסוף שש שנים קודם שנשתחרר לה ועבדו? הרי עדיין הוא עבד עד סוף היום. תרץ את הגמרא אמר רבה, מה שנאמר בברייתא שצריך שיאמר בתחילת שש, אין הכוונה לתחילת שש השנים, אלא הכוונה שיאמר זאת בתחילת פרוטה האחרונה, כשעדיין נותר עליו זמן עבודה כשנקנה בפרוטה, שאז עדיין שם עבד עליו שהוא חייב לרבו פרוטה שלמה. ומה שנאמר בברייתא שצריך שיאמר פעם נוספת בסוף שש, אין הכוונה ביום האחרון שאין זו שעת יציאה, אלא שיאמר זאת בסוף פרוטה האחרונה, כאשר לא נותר לו לעשות אפילו פרוטה לפי חשבון גירעון כספו, שזו אישת היציאה. שכל שהתחיל בפרוטה האחרונה אינו נחשב עבד, כיוון שאין עליו שווה פרוטה. ומסביר המקנה שכוונתו של רשי היא ששווי הפרוטה נמדד לפי דין גירעון כסף, שאם מתייקר מחשבים את שוויו לפי דמי מחירתו, ואם מוזל מחשבים זאת לפי שוויו כעת. כמבואר לאל בדף חף עמוד ב' שהולכים תמיד להקל. נאמר בפרשת רציאת עבד עברי בספר דברים פרק ט"ו פסוק ט"ז, והיה כי יאמר אילך לא יצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לא עמך. ונאמר עוד בספר שמות פרק כ"א פסוק ה', ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי לא יצא חופשי, מביאה הגמרא ברייתא לומדת מפסוקים אלו איזה תנאים צריך שיתקיימו כדי שהעבד ירצה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אם יש לו לעבד אישה שפחה כנענית שמסר לו רבו ובנים שילדה לו, ולרבו אין אישה ובנים, אינו נרצה שנאמר כי אהבך ואת ביתך, שצריך שיאמר שאינו רוצה לצאת מחמת שאוהב הוא את בית רבו, ואם אין לרבו אישה, אין זה נקרא שאוהב את ביתו. ואם יש לרבו אישה ובנים ולא אין אישה ובנים, שרבו לא מסר לו שפחה או שמסר לו אבל לא הולידה לו בנים, אינו נרצה שנאמר שאומר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי, ואינו יכול לומר כן כאשר אין לו אישה או שאין לו בנים ממנה. וכן אם הוא אוהב את רבו ורבו אינו אוהבו, אינו נרצה, שנאמר שהסיבה שהעבד רוצה להישאר כי טוב לו עמך, והיינו שרבו אוהבו ולכן טוב לו עמו. ואם רבו אוהבו והוא אינו אוהב את רבו, אינו נרצה, שנאמר כי אהבך, שצריך שיואב את רבו. וכן אם הוא חולה ורבו אינו חולה, אינו נרצה, שנאמר כי טוב לו עמך, והיינו שיהיה טוב לעבד שאינו חולה. ואם רבו חולה והוא אינו חולה, אינו נרצה, שנאמר עמך, והיינו שאף רבו יהיה כמותו שטוב לו. מביאה הגמרא ספק בעניין הזה. באי רב ביבאי בר אביי, אם שניהם האדון והעבד חולין, מה היא? האם הוא נרצה או לא? וצדדי הספק הם, האם רק עמך בעינן צריכים אנו רק שיתקיים עמך שיהיו העבד ורבו שווים והעיקה, והדבר הזה מתקיים כששניהם חולים? או דיל מה שמה נאמר, כי טוב לו עמך בעינן, צריכים אנו שיהיה טוב לשניהם בשווה בדווקא, והלקה, ואין זה מתקיים כאן. מסקנת הגמרא תיקו, יעמוד הספק הזה ללא הכרעת תיקו, ראשי תיבות תשבי אלוהו אליהו הנביא בבוא לבשר על הגאולה, בעזרת השם ובישועתו במהרה יתרץ קושיות ובעיות. תיקו זה גם רוב אותיות המילה תיקום. תעמוד השאלה במקומה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף כ"א במסכת קידושין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למד. שאלה ראשונה, איזה איפוי כוח? כוחו יפה יותר של מקדיש שדה אחוזה יותר מבמוכר בית בבתי הרי חומה? שאלה שנייה, אילו בתים נגלים בקרובים ואילו לא? שאלה שלישית, האם חייבים הקרובים לגול שדה אחוזה או עבד עברי הנמכר לעקום? שאלה רביעית, באיזה מקום באוזן נעשית הרציעה? שאלה חמישית, האם מותר כהן ביפת תואר? והשאלה האחרונה, מדוע הוא צריכה תורה להתיר ביפת תואר אפילו איש את איש, והרי אין אישות לעקום? התשובה בתוספות. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותו שלמדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף כ"א במסכת קידושין, וחותמים אנו כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום. ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה ולימוד ודרך ארץ
שבשמיים לעשות רצון אביב שבשמיים
הכהנים ששירתו בבית המקדש בימי התעניות של עצירת גשמים. אומרת המשנה שלוש תעניות הראשונות, בשלוש התעניות הציבור הראשונות שבית דין גוזרים בזמן עצירת גשמים אנשי משמר, הכהנים ששירתו במקדש באותו שבוע שחל בו אחד מימי התענית, אבל אינם מאנשי בית האב העובדים ביום התענית עצמו, היו מתענים עם הציבור ולא משלימים, אבל לא היו משלימים את תעניתם עד הערב, ואנשי בית האב שעבדו במקדש באותו היום לא היו מתענים כלל. בשלוש התעניות השניות החמורות יותר היו אנשי המשמר מתענים ומשלימים את תעניתם, ואנשי בית האב שעבדו במקדש באותו היום היו מתענים ולא משלימים את תעניתם עד הערב. ובשבע התעניות האחרונות, החמורות מכולן אילו ואילו, אנשי המשמר ואנשי בית האב היו מתענים ומשלימים את תעניתם עד הערב. דברי רבי יהושע וחכמים חולקים ואומרים, בשלוש התעניות הראשונות אילו ואילו, אנשי המשמר ואנשי בית האב לא היו מתענים כלל. בשלוש התעניות השניות היו אנשי המשמר מתענים ולא משלימים את תעניתם. ואנשי בית האב לא היו מתענים כלל. ובשבע התעניות האחרונות היו אנשי המשמר מתענים ומשלימים את תעניתם. ואנשי בית האב היו מתענים ולא משלימים את תעניתם. מסכת תענית פרק ב' משנה ז', אגב הדיון במשנה הקודמת במנהגם של אנשי המשמר ובית האב ותעניות ציבור של עצירת גשמים, מבארת משנתנו את דינם של אנשי המשמר ובית האב בנוגע לאיסור שתיית יין לכהנים העובדים בבית המקדש. אומרת המשנה, אנשי משמר העובדים במקדש באותו שבוע אבל אינם עובדים ביום זה, מותרים לשתות יין בלילות כי אין לחוש שיצטרכו לסייע בעבודת המקדש בלילה ולא בימים. כי יש לחוש שמה יצטרכו לסייע לאנשי בית האב להשלים עבודתם ולא יוכלו לעבוד מפני שכרות. ואנשי בית האב העובדים במקדש ביום מסוים אסורים לשתות יין לא ביום שעובדים בו ולא בלילה שלאחריו, מפני שעבודתם נמשכת לתוך הלילה. הלכה נוספת הנוגעת לכל אנשי המשמר, אנשי המשמר המשרתים במקדש בשבוע מסוים ואנשי מעמד, אנשים העומדים במקדש באותו שבוע בזמן הקרבת הקורבנות ציבור, אסורים לספר את שערם ולחבס את בגדיהם בשבוע שמשרתים בו במקדש, וביום החמישי שבאותו שבוע מותרים להסתפר ולחבס בגדיהם מפני כבוד השבת. והאיסור מלספר ומלחבס הוא כדי לזרזם להסתפר ולחבס בגדיהם לפני תחילת משמרתם, שלא ייכנסו למשמרתם כששערם מגודל ובגדיהם מלוכלכים. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון. טוב באלול, י' ז' באלול תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף חף א', במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעלה וכל מילי דמיתה מחר יום שני, חי באלול, י' ח' באלול תשפ"ג, ונלמד את דף חף ב', במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה ותשובה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לא ראיתה, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.